רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצאת איתי היום מאסטרו ברברה ברזין.
אני שמחה להיות פה מאוד. שמחה ומופתעת.
מה את מופתעת?
נחתתי הבוקר מקרקוב, ואני מופתעת שבסוף היום אני מדברת על דברים שאת יודעת, זה כזה משהו מחוץ לתחום שלי בדרך כלל, זה מעניין?
כן. אז את איתנו היום בפרשת תרומה, שזה כן. הפרשה שמתארת את ההקמה של המשכן, או את יותר את התכנון של המשכן.
כן. כאילו,
ולכן חשבתי שיהיה מאוד מעניין, כי את כידוע אדריכלית פנים, יפה. וחשבתי שיהיה לך דברים מעניינים לומר על זה. אז בואי נתחיל על פי מיטב המסורת שלנו בפסוק האהוב.
ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זה משהו שמוד מדבר אליי, שיש פה בקשה, כל איש אשר ידבנו ליבו, שכל אחד ייתן כמה שהוא יכול,
נכון.
כמה שלב שהוא נותן, אין באמת סדר מסודר, כמה כל אחד כמה שהוא יכול ומבין, בעצם הוא פה לרגש של הלב, זה מאוד מקסים בעיניי. עוד דבר שמאוד מרגש פה, שכל אחד לוקח חלק, זה לא משהו שכל אחד לוקח חלק, כל אחד מרגיש שייך, בעצם רתמו פה את כולם לעניין הזה.
נכון.
מגניב, מגניב ומדהים, צריך ללמוד משם, רתמו את כל העם לעניין הזה.
נכון.
מפואר מאוד.
נכון, זה גם, זה מעניין, כי זה בעצם בני ישראל לצוק העם של עבדים.
כן.
ועד עכשיו הם רק קיבלו, נכון? הם בחו בחו שאין להם מים, דאגו שיהיה מים. בחו בחו שאין להם אוכל, דאגו שיהיה מים. בחו בחו שאין להם בשר, דאגו שיהיה בשר.
עד היום הם בוכים, מאמי. לא יצאו מהשטויות האלה, שאת כל הזמן בוכים על כל דבר פה.
ברור, עד היום.
כן, זה אם את לא מתלוננת, כנראה שאת לא חדת, את עלי סטאג'רית, שכמה נתלוננה על המזק האוויר, על הפוליטיקה. אמרת, נכון, שכשיקומך את העניין הזה להתלונן, פשוט תפלי על הרצפה ותמותי מחוסר עניין. אמרה לי, נכון. אז אמרתי, נמשיך להתלונן. איזה טעם לכם לא נתלונן קצת.
אם לא נתלונן.
נכון.
אבל זה קטע, כי עם ישראל הוא ממש עם קשה עורף, זה עם שקשה להנהיג אותו ולנהל אותו. וזה מעניין, כי דווקא את המשכן, שזה כאילו של אלוהים, הוא בוחר לומר לעם את זה, אתם תעשו. כי הוא יכול, כמו המן, וכמו המים, וכמו הזה, להוריד למהשמיים.
למעלה, כן.
את הכל מוכן, טיק טיק טיק. לא, הפוך. אתם תעשו את זה, ותעשו את זה ביחד.
כי ברגע שאת עושה משהו, את לוקחת את זה גם אחריות.
נכון.
את גם ממונה, את מרגישה שאת חלק, את גם תנקי, תשמרי, זה כמו שאת נותנת לילדה שלך הגדולה, נותנת לה כל מיני, נותנת לה כפית זהב בפה, אחד היא לא תאריך שום דבר, שתיים לא תשמור שום דבר, ואת כמו תהיה אשמה, ברגע שאת אומרת לה, תעשי לבד, תנקי את החדר לבד, תעשי לסמך חוגה, תעשי לסמך כביסה, תעשי, אז היא יותר מה? קודם כל יותר שמחה.
נכון.
יותר שמחה בחלקה, יותר מעריכה מה שימסת קודם, ויותר מעריכה. זה מה שיש פה.
נכון.
בשמח לחנך ילד.
לא, אבל תדעי לך שזה קטע, כי בעיניי את צודקת, המערכת יחסים בין מנהיגות לעם, היא מאוד דומה למערכת יחסים של הורים וילדים. כן. מאוד, זה ממש...
זה קטן וזה גדול, אבל זה אותו דבר.
כן, הם כאילו רוצים, הם רוצים שתאריך אותה,
שירפדו להם.
שירפדו להם, שיהיו שם, ומצד שני, יש איזו דינמיקה כזאת של מי אשם, מי אחראי, כל
מי
איזה...
מי אשם.
כן,
כל הזמן, מי אשם, מי אשם. אני לא אשמה, כי אני לא אחראית. אז תהיה אחראית ותהיה אשמה.
סבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר, אנשים יכולים לעשות דברים גדולים בעולם. כאילו להקים בניינים, הוא היה חוקר, הוא היה גיאולוג, לצאת למחקרים, לגלות מדינות, לגלות ערים, לעשות הכל הזה, בתנאי שמראש מחליטים את מי מאשימים אם זה נכשל. וברגע שמחליטים מי אשם, כל השאר זה כאילו משחרר משהו ואפשר לרוץ קדימה.
את יודעת, כשעושים ייצוא פנים, אז תמיד נכשלים. כשאת לומדת משהו חדש, או שאת עושה משהו שלא עשו, או שאת עושה בסיף, מה שם זה לעשות קפה פעם ראשונה, לעשות תוגה פעם ראשונה. אז אני אומרת לסטאג'רות שלי, אין לימוד ללא שגיאה. את לא יכולה באמת ללמוד משהו ולהצמיח משהו אם את לא שוגה. אם את כל פעם שאת תשגי, תוריד לעצמך פליק עם הרגל, זה את לא תתקדמי לשום מקום. את כל כך תהיה בכזאת אימה,
נכון.
בכזאת ביקורת עם עצמך, את משתקת את עצמך. את אומרת, אז אני מעדיפה לא לשגות, מבקשה ללמוד בפני גל של ביקורת שלי והעולם, אז אני פשוט לא עושה כלום, יש מתחת לפתחה בצל, והפוך לי שם לשום דבר, כי אני לא רוצה להיפגע מהביקורת אם תהיה שגיאה. אז באמת, אנשים שעושים ויוזמים, אלה שפורצי דרך, יודעים להתמודד עם השגיאה, לוקחים את כל האחריות, ולוקחים את כל הקרדיט אם זה מצליח, ואם יש גאה, הם גם לוקחים אותה אליהם.
נכון.
וזה הדרך ידע באמת לקחת דברים קדימה, כי כל מיני חפשים מי השם, אין בזה שום שמחה, אין בזה שום הצלחה, וגם שום צמיחה, זה פוק אחד גדול.
נכון. אז זה הפסוק שלך. אני בחרתי את הפסוק, רגע, שנייה. כן. ועשית את חצר המשכן, לפעת נגב תימנה, קלעים, לחצר, שש משזר, מאה באמה, אורך לפאה האחת. אז זה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך, וזה בעצם איך נראית החצר של המשכן. יש פה הרבה תיאור. ואני שמתי לב למה אין בתיאור. ואת יודעת מה אין בתיאור?
עזרת נשים.
אין עזרת נשים בדיוק. זה קטע.
אני חושבת שזה...
כן, אני רק אגיד שאנחנו, כאילו אנחנו מדמיינים, נכון? הרי ברור, היום כשאנחנו חושבים על בית כנסת, זה ברור, כי יש עזרת נשים ועזרת גברים.
כן, אבל זה בא מאוד מאוחר, וזו המצאה שנזלה אלינו מהנצרות. שקם הנצרות, אז באופן שיטתי, הורידה, טמאה, טינפה, ועשתה דה-הומניזציה לדבר שנקרא אישה. תורנו על עבודה. אז תסתכל על כל הפסלים שהם חיללו, ויוריד אותה אישה, האישה פשוט נבחה לכלום ושום דבר. והיהודים שהיו אותם בקשר עם איפה היהודים אז, עם הנוצרים בקטובק, אז זה תמיד מישהו משפיע על מישהו. אז ההפרדה הזאת, וכל המידור של האישה, והדרת האישה שבתנך, אין שום דבר מהדברים
שום
האלה.
דבר.
כלום ושום דבר. קיבלו את הניואנסים הנוצרים האלה של המיזוגוניה, שאישה היא ככה וככה. את אומרת לסטאג'רית שלי, כמה איסורים וחרמות וכלובים ושלשלאות ועזיקים יש על יצור אחד בעולם שנקרא אישה. עכשיו תחשבי למה עושים את זה. הרים את השפן קטן ומולל, אז לא הם מתעסקים איתה, כי מה אכפת שפנשת השפן קטן, מה הוא כבר יכול, אבל בגלל בעצם מתעסקים עם נמר עצום ורב עוצמה, אז הם מבינו שהוא יכול לאכול אותם, אז הם עזיקים ושרשראות וכלובים ועשרות, ומה שאת רוצה, אפשר להחזיק אותה קטנה, שיכול למשול בה. וזה בא חד משמעית מהנצרות, ביהדות המקורית, לא היה שום דבר, נכון. אישה הייתה, עיקר הבית, עיקר הכל, יש לנו נביאות, יש לנו לוחמות, יש לנו הכל, ובאיזשהו שלב זה השתבש, כי הלכנו אחרי הגויים, היה מיותר בכלל ללכת אחריהם.
נכון.
אני חושבת, עכשיו חזרתי עכשיו מקרקוב, היה לי אגב מאוד קשה, למרות שיש לי משפחה שהיא ניצולת שואה, ואמרתי שכף רגלי לעולם לא תדרוך אדמת פולין הספוגה בדם המשפחה, שבה נסעתי בענייני עבודה, ועד עכשיו אני מרגישה קצת צפוף בנפש, הרכבות, זה לא טוב לי, השפה הזאת לא נוחה לי, וללכת, כמה שאני יותר מתבגרת, מה שנקרא בבית יותר נסת סקנה, בעוד כאן נדק את השפה ולא נחבס אותה, כמה שיותר אני מזדקנת, אני מבינה את העוצמה האמיתית שיש בשפה העברית, שהיא שפה מרתקת, איזו עוצמה יש בה, בספר הזה שאת מחזיקה בידיים. את צריכה לקרוא אותו בעיניים בהירות ופקוחות, בעיניים אוהבות ובעיניים מלאות חמלה, ואז יש הרבה מאוד תובנות מעניינות.
נכון, אז אני אגיד משהו באמת על הנושא של נשים. אז קודם כל במשכן אין שום הבחנה. גם בבית ראשון אין הבחנה ואין שום עדויות להבחנה בין גברים לנשים. בבית שני, בהתחלה לא הייתה הבחנה בין גברים לנשים, ואז יצרו אזור שהוא עזרת ישראל, ויצרו עזרה לנשים, אבל זה כאילו התחיל רק סביב שמחת בית השואבה, שזה כאילו ריקודים וזה, ואני גם אגיד שרוב, זה לא שעזרת הנשים הייתה רק לנשים, אלא רוב הגברים והנשים היו בעזרת נשים, והיה אזור שהיו רק גברים, ואז יש את הכהנים, ונשים שהקריבו קורבנות הם נכנסו עד הסוף. זה לא שהם שלחו גבר במקומם, כמו שהיום כן, אנחנו כאילו, יודעת כן. מה, במי שברך ליולדת, אז היולדת לא שמה, נכון? סביב הספר תורה רק הגברים נמצאים, ואומרים כן. את היולדת שנמצאת איפשהו, או כן. בברית מילה שהאישה, האימא, היא בכלל לא נוכחת, אלא מאחורה. אז מסתבר שזה בכלל שם, ואני חושבת הרבה על המשמעות של זה, כי בעצם כל המשכן הוא בנוי כחלק מהתוכנית בכלל של איך בני ישראל, כשהם מגיעים בכל מקום, נכון? המשכן הוא מין מבנה נייד כזה, נכון? כן. כל פעם הם עוצרים במדבר, פותחים אותו, מתארגנים, ואיך שהמשכן בנוי, ככה השבטים יודעים איך להיות מסביבו. וזה בעצם, מה זה שבטים? זה בעצם משפחות. ואני חושבת שביהדות יש איזה, כאילו שתי תיאוריות. יש את התיאוריה המשפחתית, נכון? הרבה מהחגים אנחנו עושים במשפחה, ליל הסדר, נכון? פורים, הרבה מאוד חגים הם מאוד מאוד משפחתיים, ואני חושבת שאלה גם החגים, אגב, שהישראלים מאוד מתחברים אליהם, כמו הדלקת נרות. כל מה שאנחנו עושים במסגרת המשפחה ולא במסגרת בית כנסת, זה משהו שבעצם כל הישראלים עושים.
נכון.
וברגע שזה משהו שבבית כנסת, אז זה בעצם יותר רק הדתיים. בסדר? ואז יש את המשפחה, שזה לגמרי מעורב, זה ברור. יש את בית הכנסת, שהוא לא היה נפרד, כי המשכן לא היה נפרד, בסדר? ובסוף תקופת בית שני, אז יצרו את ההפרדה, ומאז הבתי כנסת הם בעצם נפרדים. לא בטוח שמאז, זה, כנראה שזה גם, כמו שאת אומרת, השפעות נוצרת, הוא יכול להיות קצת יותר מאוחר.
השפעות מאוחרות יותר.
מאוחרות, כן.
מאוחרות יותר, ולא מוצלחות.
לא.
לא מוצלחות.
ואז יש לך בעצם מרחב דתי, שבו יש הפרדה בין גברים לנשים, מרחב משפחתי, שבו אין הבחנה בין גברים לנשים, והמאבק הוא על שאר המרחב, על המרחב הקהילתי. האם הוא מתנהג כמו המרחב הדתי, או שהוא מתנהג כמו המרחב המשפחתי. והיהדות, לאורך ההיסטוריה, תמיד המרחב הקהילתי התנהג כמו המרחב המשפחתי, או כמו המרחב הרגיל, כמו כל העולם.
נכון.
ומה שקורה בשנים האחרונות, שבעצם יש דרישה בקרב החברה החרדית, להפוך את המרחב הקהילתי, המרחב הרגיל, למרחב שהרבה יותר דומה לבית כנסת. עכשיו, אני, למה נזכרתי בזה? כי אני עתרתי לבגץ כמה פעמים נגד הדרת נשים. מהתחלה זה התחיל שלא הסכימו לשים תמונה שלי על האוטובוס, אחר כך כשהצטרפתי לבגץ שנשים נדרשו לשבת מאחורה באוטובוס, אחר כך על רחובות נפרדים בירושלים, היה לנו, כן, הרדקור, אלו שנים מאוד תוססות בתחום, והיה השופט אליקים רובינשטיין, שהוא בעצמו דתי, אני זוכרת שהוא אמר, נער הייתי וגם זקנתי, ואני לא ידעתי שאמורים לשבת בנפרד באוטובוס, שיש רחובות נפרדים. הוא אמר, אני מכיר בתי כנסת, אני מכיר בתי ספר, ואז הגדרנו את שלושת הביתים. אני זוכרת שפתאום אמרת לעצמי, רגע, זה שלושה ביתים. בית כנסת, בית ספר ובריכות שחייה. אלה המקומות שבהם תמיד היו הפרדות. בסדר? שבית כנסת ובית ספר זה כאילו המרחבים היותר דתיים, לא יודעת מה. גם ההפרדה, מה בנים למדו פעם ומה בנות למדו, זה לא היה אותו דבר. בריכת שחייה זה בגלל הלבוש, בסדר? אבל כל השאר תמיד היה מעורב. וכאילו יש עכשיו איזה מין תפיסה כזו שצריך לייבא את התפיסה של הבית כנסת לתוך כל המרחב הקהילתי. זה גם מה שמייצר הרבה מהמתח בינינו לבין החברה החרדית. וכשקראתי את הסיפור של המשכן, אני אומרת לעצמי, רגע, 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 רגע. יכול להיות שאפילו המרחב הדתי...
היה מעורב.
הוא לא, כן. זה לא כאילו, זה לא מדאורייתא. זה לא משהו שהוא מובן מאליו.
אני חושבת שהרבה מאוד דברים... את יודעת, הרבה מאוד דברים התחילו באיזושהי חשיבה בכוונה טובה, בכוונה כן. נהדרת, ועם הזמן, בגלל שאפליקציה אנושית היא אפליקציה, שזה הולך והסתאב, והתקלקל, והתבחבש, והפך בדיוק להפוך שלו, תוך פרק זמן זה או אחר. אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד קדחתני, שמה שפעם לוקח 300 שנה להתחולל שינוי, מתחולל ב-30 שנה, ב-30, מתחולים שינויים פנטסטיים.
כן.
אוקיי? משנה לשנה, זה הפערים בין הדורות נשים הרבה יותר גדולים. אז אני חושבת שזה התחיל ככוונה טובה, ואז זה התחיל להידרדר, כמו קודם, בוא נדבר יותר דקה על הקטע של הטרדה מינית. פעם זה היה כתוב מתחת לשולחן, כי שמו את זה על השולחן, עשו עכשיו חוק, וחוק תוך שנתיים עוד פעם מתהפך על עצמו, כי היום כל אחד שזורק מחמל לאישה, אפשר להשאיר אותו בהטרדה מינית. כל אחד שרק מסתכל עליה ומחייך אליה, אז זה כבר התהפך על הצד האפל והמכוער והלא נכון שלו. אוקיי, גם אנשים לוקחים כל מיני אדוונטיג' מכל מיני אנשים שהיה איזה סיפור נהג מונית, שאם לא ישת שם המצלמה, הוא היה, לא יודעת מה עושה, תולים אותו בבית משפט, כי אמרה שהוא נגע בה, ועשה לה ויהיה ולא נברא, כי עשה בעצם לשחות אותו מכספים. אז זה פשוט, זה היה רעיון טוב שהתהפך על עצמו, כמו הרבה דברים אחרים שזה התהפך על עצמם. אז אני חושבת שזה התחיל טוב, ולאט לאט, אז כל מה צריך לשמור שזה, בזמן שזה מתחיל להתהפך שמישהו יגיד, רגע, מה קורה פה?
את כאילו מדברת על זה שדברים טובים קורים, ואז יש מי שמנצלים את זה ולוקחים את הקצה, נכון?
בדיוק, את הקצה, ואז כן. מדרדר את כולם כן. לשם.
למרות ש, את יודעת, אני הייתי חברת מועצה בעיריית ירושלים לפני עידן מיטו.
כן.
הספרת לך שהייתי חברה בוועדת תכנון ובנייה. כן. והיו שם הרבה הטרדות. ואני אפילו לא יכולתי לומר שום דבר. כל פעם שהייתי... מנסה לומר משהו, זה כאילו היה, את לא מבינה בדיחות, את לא...
אני לא מבינה בדיחות, כן.
עכשיו, אני אגיד שעם הזמן למדתי, כאילו כשהיו אומרים את זה כאילו וזה, אני לא ידעתי מה לעשות, זה היה נורא. וכל פעם שהיור היה קובי כחלון, כל פעם שהיה יוצא, הרבה פעמים נתן לי להיות היור, כי הוא ידע גם שאני לא מושחתת, וידע שאני לא עושה עניינים, ושהכל יהיה...
כן.
ואז כל פעם שנתנים לי להיות היור, היה חבר מועצה משהו שהיה ממש אומר, ממש דברים איומים, וכולם היו תפוצצים מצחוק.
כן, זה היה כאילו לגיטימי.
זה היה כאילו.
אני אגיד לך
רגע, משהו. רגע, ואז פעם אחת אני הבנתי כאילו הלכתי הביתה, דיברתי זה עם האיש שלי, ואמרתי לה, אני לא יודעת מה לעשות, זה כאילו, זה היה כמו, הרגשתי כאילו, אני אביא, אני לא יכולה לנשום, וניסית ללכת ליועצת משפטית של הוועדה, וזה לא עניין אותה, וניסיתי כל דברים, וזה כאילו לא עניין אף אחד. ואז הוא אמר לי, הוא מנצל את זה שזה כאילו בצחוק. בסדר? פעם אחת, שכאילו כולם מבינים, אבל כאילו לא אמר כלום. אמר לי, פעם אחת תגידי לו, רגע, לא הבנתי. אתה יכול להסביר?
כן. תחזור, כן.
עשיתי את זה פעם אחת, וכאילו, פתאום, הרי כולם בחדר היו נקראים מצחוק, ואז פתאום הם הסתכלו עליו, והוא התחיל לחנק את מה שאני נחנקתי עד עכשיו, ומאז הוא לא העז יותר. אבל אני חושבת על זה שהייתי, תקשיבי, אני הייתי בת 30, הייתי צעירה, יושבת בוועדה שכמעט כולם גברים, צריכה להתמודד עם הסיטואציה, אז המיטו, אתה, היום, אם מישהו היה עושה דבר כזה, זהו, תוך שנייה הוא משתיקים אותו. אפילו שאר הגברים בחדר היו משתיקים אותו, כדי שלא יתפסו באיזה מצלמה, צוחקים מהבדיחות. מבינה? אז אני מבינה מה שאת אומרת על הקצה, אבל זה כאילו, אני חושבת שהאומנות היא לדעת איך לעשות המהפכות הטובות ולשמור עליהם.
זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, כי אנשים לא רוצים לריב, אנשים לא רוצים קונפליקטים, נכון. אנשים לא רוצים לעשות סקנדל, אנשים לא מעניינים לעשות רפורמות, אנשים לא רוצים שיעשו... אנשים רוצים שקט ושלווה, לא רוצים את כל הכאוטיות הזאת. למשל, אמרו, ברברה, למה את לא עושה? אמרתי, אני לא רוצה להיות רפורמטורית. כי כל אדם שרוצה לשנות משהו, לא משנה באיזה תחום, באיזה אומה ובאיזה תרבות, מה עושים איתו? קודם כל לועגים לא עליו, נכון, משפילים אותו,
ברור.
ואז שורקים את בשרו במסרקות ברזל, ואז שורקים אותו בכיכר העיר, או שורפים אותו, או שלושתם ביחד. רק כשהוא מת, הוא אומר, איזה איש דגול היה, לא צריכה את זה. לא צריכה את זה להיות רפורמטורית, כי אני יודעת מה יוצא בסוף. אני לא צריכה את התוצאות של זה.
אבל איך העולם מתקדם? ברברה, אם את יכולה
העולם, להיות רפורמטורית? העולם מצדי שלא מלחמות מחר בבוקר, שמעת אותי? מחר בבוקר. דעתי על אנושות ידועה. דעתי על אנושות ועל הכוכב הזה ידועה. אני מלמדת המון שנים, דעתי על אנושות ידועה. את יכולה לחתוך את זה מהשידור, לא אכפת לי. דעתי על המין האנושי ידועה. אוקיי? מיותר לחלוטין. כי אני, מה שאני רואה ומה שאני חווה, אני בכלל אפשר להישאר בקוסטה של העולם הזה. אני לא אדבר על עם ישראל. לא רק לדבר על עם ישראל בכלל. זה קשה מאוד פה. זה קשה, רק הולך ומחמיר.
במדינה או בעולם?
בעולם על אחת כמה וכמה, וגם אצלנו. גם אצלנו. אני אומרת לך, יש כל כך דברים שדורשים טיפול ועוסקים, וכל מה בכלי שטויות ואביליות, שאני כבר לא שומעת חדשות, לא שומעת רדיו, לא רואה טלוויזיה, כי השטויות שאנשים שמחליטים, מדברים ועוסקים, הם פשוט, אני לא יודעת, הם פשוט תחו לראות מה שהם עושים פה, זה מאוד כואב לי. אני באה מבית מאוד ציוני, וכל מה שהוא נראה פה, זה פשוט מעלה את חמתי להשחית. אני התחלתי לקבל פרפורים בלב, אני כבר לא רוצה. אני לא יכולה, אני...
הבנתי.
לא צריכה את זה. Too much for me. Too much for me, חד משמעית. והקטע של מעמד האישה במדינת ישראל, זה פשוט אימה. אני זוכרת את עצמי, את אומרת, את בת 30 וכל האלה. אני באה מהתחום של בניין. את יודעת איך התנהגו איתי, שהייתי בת 30 בבניין, בובה, אחותי, כפרות.
תראי, מה שאנחנו עושות פה בעצם... לפרש את התורה ולדבר על התורה כשתי נשים, זה משהו שלא היה, לא קרה הרבה שנים. כאילו, אין הרבה.
כי אנחנו דעתניות, זה למה. אנחנו דעתניות. אבל אני דעת.
אבל אני אגיד לך מה כן מעניין בעיניי, שאני אומרת לכל הנשים, לכו תכתבו פרשנות לתורה. תחשבי, מה הסיכוי של גברים לפרש את התורה במשהו חדש ומעניין? סיכוי קטן. אנחנו כנשים, תחשבי שבעצם אלפי שנים, 50% מהאוכלוסייה לא פרשה את התורה. יש כאילו כל כך הרבה לכתוב, כל כך... אפילו מה שאני שאלתי, איפה עזרת הנשים? אני לא מכירה דיונים כאלה. ממינה שכאילו, אומרים, טוב, השבת בפרשת שבוע, אנחנו נשאל, למה אין נשים במשכן, ומה זה אומר עלינו שלנו יש, למה אין עזרת נשים במשכן, ומה זה אומר עלינו היום שיש לנו עזרת נשים בבית כנסת.
אנחנו רפי שכל, זה מה שזה אומר עלינו, רפות, רפות קשה, הולכים אחרי הגויים, זה חבל. כמו הרבה דברים אנחנו עושים כמו הגויים, הרבה מאוד דברים מיותרים, ממש, כן.
כן.
ממש.
את יודעת, דיברנו קודם על, על זה שחזרת מקרקוב, שזו הייתה חוויה מאוד מאתגרת עבורך.
כן.
וסיפרת קצת על איך השואה משפיעה על הארכיטקטורה בישראל.
זה לא יתואר. את יודעת שיש דבר שנקרא זיכרון של עם. זה אולי נשמע פומפיוזה, אבל זה פשוט זה.
זה פשוט זה.
אצל רוב הישראלים...
יונג, אצל יונג הוא מדבר על זה.
אצל רוב הישראלים אין ראש דוש קבוע מהתקרה. הוא לא, ברבה, אני לא רוצה מהתקרה, אני רוצה את זה מהקיר. למה לא תקרא? אני לא יודע, אני לא מרגיש נוח עם זה. ואז את אומרת להסימך, ברור שלא מרגיש נוח, כי את רואה את התמונות מאושוויץ, שזה בא מהתקרה, אלה של הגזים עם התקרות, בא מהתקרה. רציתי לך עוד דבר, חברת טריום, שחברת הלבשה תחתונה, לנג'ורי של נשים, אחד הכי גדולות בעולם, עשה קמפיין פרסומי בינלאומי, של אחת הדגמוניות הכי יפות בעולם, ולביש אותם לנג'ורי, ושם אותם מרקע רכבות נוסעות. בארץ זה ירד אחרי יומיים, או יום לדעתי הפרסום הזה, כי אצלנו נשים חצי ערומות, הרקע של הרכבות, זה לא עושה לנו
זה
טוב.
זה לא עבד.
לא עושה לנו טוב בכלל. לא עושה לנו טוב בכלל. איזה קטע.
זה ממש קטע. את יודעת שיש, בגרמניה זה ידוע, שיש איזשהו התקף חרדה, שהגרמנים מכירים אותו, נתנו לו אפילו שם, התקף חרדה שיש לישראלים, בתחנות רכבת בגרמניה.
אני גם חוויתי אותו בברלין, גם בלי תחנת רכבת.
חווית אותו מה?
בברלין.
בברלין.
לא הייתה אותו, אבל אני הרגעתי שם ממש צפוף מאוד.
כן.
אז זה לגעות עוד דבר, חברת בופי, שחברת אחת מטבחים, החברות הכי טובות בעולם, אחת מחמשת החברות הכי טובות בעולם, יצא עם, תשמעי טוב, עם קולטי עדים מדהימים מנחות, שנראים כמו ערובות בתוך המטבח. עשו עולם תצוגה מרגיש שמה בנמל תל אביב, אשר תוך שבוע זה ירד מעולם תצוגה.
מה את אומרת? כי אנשים לא יכולים לראות את הערובות.
לא יכולים לראות. איזה מדהים זה.
זה מדהים. אנחנו לא יודעים אפילו לתאר למה, אנחנו לא יודעים לספר את הסיפור, אבל משהו לא עובד לנו בנשמה. ואת יודעת, זה מדהים, כי הסיפור הזה בגרמניה, מה שאמרתי לך בתחנות רכבת, זה לא בהכרח נכדים או נינים, או דור שני או שלישי של ניצולים. זה מכל עדה בעם שלנו. כמו שאת אמרת, זה זיכרון של עם.
כן, זה
כאילו,
מטורף.
אנחנו לא, אנחנו לא, אנחנו כאילו יש לנו איזה משהו מוטמע בנו, טבוע כן. בנו, שאנחנו...
מטורף. כן. זה כמו שעכשיו, את יודעת ש... איזשהו אופנה בתל אביב, או ככה מתחיל לנסוע עם איזשהו תחושה של אזעקה, אני אומרת, את נקרש לאדם, נקרש לאדם בעורקים, מהאימה שזה אזעקה.
מה, איזה מכשיר?
לא, האופנועים,
האופנועים, כן, כן.
זה,
נכון,
כזה,
זה נורא.
פתאום אני אומרת, זה אזעקה? זה לא אזעקה.
נכון.
אז הייתי באמת תופסת אותו, מורידה לו את הראש. כי הוכיס אותי לשני דקות, שתי שניות של חרדת עולם. אני צריך להראות את המקלט, לא רואה, מה קורה? את יודעת, אתם מספר את האבא שלי שעבר את השואה, אז פעם בבני ברק היו מכריזים על השבת עם אזעקה.
נכון.
לא משנה כמה הלכנו והתלוננתי, את אבא של זה משקיב לקרשים מהסטרס.
אוי.
הם לא, כאילו, בעצמה שבבני ברק אין כנראה שעונים, לא יודעים לסכל על השואה לדעת, הם צריכים אזעקות, בארץ יש אנשים שהם גם הלומי קרב, גם הלומי השואה, לאף אחד לא אכפת שום דבר. רק עכשיו הם ביטלו את זה, כנראה
ש... את זה לשירים וכאלה, כן.
לשירים, למה? לשירים בקולי קולות, כאילו, מה נסגר עם הדבר הזה?
כן.
אוקיי? וכשהתלוננו, עשו מאבא שלי צחוק. עכשיו שמספיק עולמי קרב, ומספיק אנשים שעברו את התרומות האחרונות, אז מורידים את האזעקות. מינה, מאוד לא מכבד, מאוד לא מכבד.
תגידי, מה את חושבת על השבעה באוקטובר, על איך הוא ישפיע על אופן שבו אנחנו תופסים את הבית?
אני אגיד לך דברים קשים, כי אני קשה קשה גם בפנים. השבר שזה יצר, לא רק שבר שאת רואה, יש סדקים שנפערים שם, שיקח הרבה זמן לראות שבכלל משהו נסדק. מה שקרה, קרה דבר שאני לא מרגישה בטוחה בשום מקום. אני לא יודעת מאיפה זה יבוא לי. מכיוון שאני תעמוק בתוך אדמתי, אין לי שום סיבה ללכת לשום מקום אחר, כי אני אומרת, יש פה סדק זה כמו שילד יכול להפסיק להאמין שאמא שלו תבוא, שהוא צריך, היא לא תבוא. היא לא תבוא, הוא יהיה בצער, היא לא תבוא. היא לא תבוא, היא הצריכה אותה והיא לא באה. זה שבר רגשי כל כך עמוק, שלא יודעת בכלל אפשר לרפא מזה. אני לא יודעת בכלל עם כמה זמן אפשר לרפא מזה, ולא יודעת בזרמה אפשר לרפא מזה. כאילו זה משהו שהוא עשה כזאת, כזה נזק, לא לבן אדם אחת, לאומה שלמה. לאומה שלמה. על מה נגיד לך? זה שואה, באמת, שלא יודעת כמה אני ברכה בכלל להבין מה היה פה, מי אחרי לזה, מי hold accountable לדבר הזה, ואיך בכלל יוצאים מזה.
אני חושבת שאחת הדרכים לאחות, זה, את יודעת, אם דיברנו על המרחב המשפחתי, המרחב הקהילתי, והמרחב התפילה, נכון מה שאמרנו,
כן.
המרחב הנפרד בין גברים לאנשים, אני חושבת שיש המון כוח למרחב הקהילתי. ואני חושבת שהדרך שבה החברה הישראלית מתמודדת עם השבר הגדול, זה על ידי הפצת אהבה. בכל מקום במדינה שבהם יש כאב גדול, שבו יש כאב גדול, יש מעטפת של אוהבים. החל בפצועים בבתי החולים, יש המון אנשים שלא מכירים אותם, שבאים לבקר אותם, באים לפנק, באים לפרגן, באים לעזור, אם זה להבדיל הלוויות. יש, אתה יודעת, אנשים נופלים, חיילים נופלים, והמון אנשים באים להלוויות, אנשים שלא הכירו אותם, וזה כאילו הדרך לתת אהבה. אני חושבת שזה הכוח לב, שלנו.
כן.
אבל גם באמת, יש איזו אהבה, ואני מנהלת את העוגן למשפחות המילואים, זה מיזם שיזמתי בשבעה באוקטובר, ואנחנו עוזרים למשפחות מילואים בכל הארץ, ואנחנו מדברות הרבה על זה, שלעשות טוב ביחד, זה הסיסמה שלנו, זה כאילו מה שמחזיק אותנו. ואני אפילו אגיד שלפעמים אני מרגישה שאנחנו, כאילו ברגעי השיא, נגיד כשחטופים חוזרים, גם ברגעי השיא של השמחה, וגם ברגעי השיא של האבל, יש את הרגע הזה שאת מרגישה, כאילו כולנו איזה לב שפועם ביחד.
נכון.
מה שאתה הרגיש את הפעימה.
נכון.
הפעימה.
נכון.
ואני חושבת שזה מה שאנחנו יודעים לעשות כדי לאחות את השברים, לאחות את הסדקים. כאילו, הרקמה האנושית אחת חיה הזו, שזה תמיד היה נשמע מין קלישאה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מרגישים בשנה ומשהו הזה, עוד מעט שנה וחצי, זה את הרקמה הזאת שיודעת לפעום ביחד ולעשות ביחד, ואני, מעניין אותי איך את רואה את זה כמישהי שהרי ארכיטקטורה זה בעצם איזה שילוב בין פסיכולוגיה ומרחב.
כן.
ואני שואלת עצמי, איך את רואה את זה? האם את רואה את זה?
תראי, מה שאני עושה, אנחנו עושים למשל עם החבר'ה של ניר עוז, ששמו אותם בקרמי גת.
כן.
ועשינו שם, ניסיתי לעשות סוג של, שמה 100 משפחות, רק 50 נרתמו לאירוע הזה, קצת לשדרג את הדירות שהם קיבלו, דירות של קבלן, אבל משהו וזה היה לי מאוד קשה, כי הם משותקים מהכאב, מהאלבון, היה שם האלבון, זו המילה שרציתי למצוא אותה, היה להם אלבון, שכאילו נטשו אותם, היה להם אלבון, אלבון מאוד עמוק, ועצם צריך לחדור דרך האלבון הזה, שהיה מאוד סמיך ומאוד צפוף, לעשות משהו עם האלבון הזה, שזה קצת להמיס אותו, למוסס אותו, שאולי נעשה וילנות, נעשה טפט, נשים שידה, וראיתי שם השבור, כל העניין הזה, זה ייקח הרבה זמן, ייקח הרבה זמן, הייתה שם המון אהבה, המון נתינה, אנחנו נסענו, כל הסטאג'רות המקסימות שלי, ונסענו ובאנו והלכנו, והרגענו תרומות והכל, אבל זה לא המרי, כי האלבון שמה היה סמיך מדי, או אולי זה היה מוקדם מדי, אבל זה עיקר זמן, it's gonna take time. גם האהבה הזאת, זה כמו שילד פגוע מאוד מאוד, ולא יודעת מה עבר נזק, וגם שפוגש אנשים שאוהבים אותו, ורוצים אותו ואותו, עד שהוא נפתח, ומקבל את האהבה, ויודע להכיל אותה, ושתרפא אותו, זה לא במיידי. אני אגיד לך את הכי פשוט, שפסיק לו לדבר עלינו, אז נתחיל לדאוג. זה כמו שאמא שאומרת, מה מושקה, מה את ככה וזה, בטלוויזיה, אמרתי לה, אמא, שפסיק לו לרחל עליי, לקנה לי ולהעתיק אותי, אז אני אתחיל לדאוג, עד אז אני בכלל לא דואגת. אוקיי, אם נהיה עוד, זה אומה משמימה, כמו מישהו מדבר על ניגריה? לא. מישהו מדבר על קמרון? לא. מישהו מדבר על זרביג'ן? לא. כי הם לא מעניין, למה? כי לא קורה שם כלום.
אבל גם לקורא, יש מקומות שיש במלחמות קשות, אבל זה עדיין לא מעניין אף אחד.
לא מעניין אף אחד, זה הכל נורא מעניין. אוקיי, שאת מבינה מה שאמרתי בתוך מה שאמרתי, אז אנחנו מה מאוד מצליחה, צריך לדבר זה פעם בכל רם. אנחנו כן. מאוד מצליחה, עשינו משהו שלא קרה מעולם בתודות האנושות. עם שחזר לדמות איך 2,000 שנה והקים משהו שלא היה קודם. נכון. זה נס של לתאר. צריך להבין שהמדינה הזאת היא מתנה.
ונס.
אמרתי נס.
נכון, נכון, נס. באמת, מתנה ונס לגמרי.
מתנה. ולהרבה משהו קשה לבלוע את זה. אז מדברים שטויות, אני מרשה להם, ואני לך לדברו שטויות, זה בכלל לא נדבק אליי אפילו, זה נפל אל הרצפה, אפילו אני לא דורכת, שלא נדבק בחר שלהם. בכלל לא מעניין אותי.
את יודעת, זה להבדיל, אבל זה מזכיר לי מה שאמרת בהתחלה על האנשים, שאם אישה הייתה כלום בשום דבר, אז לא היו עסוקים בלהקטין אותה, בלהזיז אותה, בלהדיר אותה, אבל בגלל שאישה היא משמעותית, ויש לה כוח, ויש לה עוצמה, וקצת מפחדים ממנה, אז עושים אותו, אז פוגעים בה ונסים להקטין, וזה נשמע לי מאוד דומה מה שאת מתארת את העם היהודי.
בדיוק, בדיוק. את מבינה שזה, תחשבי קצת, אם תקריא פרספקטיבה אחורה, לא משנה שיש פה הרבה דברים שצריכים לתקן אותם, לשפר אותם, להרגיע אותם, זה ברור. בעוד אתה לא נהיה פה, הכל פה זהב יעלמי, לא. אז קצת פרספקטיבה אחור, ותראי מה נעשה פה בתכת כל, זה פשוט פנומנלי, נכון. פנומנלי בכל קנה מידה. אז שבי הבבלים את המוח, כי קשה להם עם זה, אני מבינה, אבל אני מציעה להם ללכת לרצף את הים. זה מה שאני מציעה להם. פשוט מאוד.
ללכת לרצף את הים?
כן. אופציה טובה, הולכת לעבוד בוולט, או אחד משני משהו יותר פשוט.
לא בטוחה שלגמרי הבנתי את הביטוי.
ללכת לרצף את הים, אי אפשר לרצף את הים.
נכון, אי אפשר. אז תאמר את זה קשקוש בלבוש.
נכון, בדיוק.
יפה, שיגידו מה שהם רוצים. אוקיי.
זה פשוט למודל שלנו, להפסיק לנסות למצוא חן. הדבר הזה, שהוא נורא נורא יהודי, הוא לא ישראלי, זה אלמנט יהודי, לנסות למצוא חן. אז אם צריך בשביל זה להוריד יד, הם יורידו לעצמם את היד, צריך להתכופף מלהתכופף, הוא צריך לקבל איזשהו, להוציא לעצמם את האוזן מסוותרות רק בשביל למצוא חן. כי זה קטע הישרדותי. לא היית שורדת, לא היית צריכה למצוא חן בני הגביר והפריץ והמלך והוא והוא. אנחנו כבר לא שמה, מספיק עם זה. המוטיב הגלותי הזה, שכל למצוא חן ולרצות את הגביר ואת הפריץ, את המלך, זה כבר, אנחנו כבר לא שמה 75 שנה, מספיק די, נגמר. אבל אנשים לא מבינים את זה. תגיד, מותק, עד כאן, לא מרצים אף אחד, לא טוב לך, לך תרצף את הים, זה הכל. בוא תעבוד בוולט או whatever, תדווש, לא יודעת מה, לתונה בדרך הים. מה משנה? הקטע של הריצוי, שהוא בא, את יודעת מה, אני לא מכירה עם, שכל כך עסוק בהלקאה עצמית כמו עם ישראל.
כן, זה מאוד מעייף.
זה לא מעייף, זה מטומטם. יש בזה כן. מטומטם, זה מתרחן, זה ערפדות אנרגטית, זה לא מקדם לשום כיוון, זה הכי נורא. זה סתם, את אוכלת לסמך את הכבד עם כף מרה גדולה, ומה זה מקדם? שום דבר. עסוקים בהלקאה עצמית מסיבית, בהורדת הערך העצמי שלנו, בלחפש עם הפגמים ותקלות אצלנו.
וגם לא בדרך קונסטרוקטיבית. תראי, אני, יש לי צד יקי.
נכון.
כן, נכון. יש לי צד יקי. בסדר? יקים הם מאוד קשוחים עם עצמם, בסדר? אבל מאוד לא מלכים עצמית. מאוד, כן. כאילו, אין, את מבזבזת את הזמן, אם את עסוקה בהלקה עצמית, את מבזבזת את הזמן שלך, נכון. בסדר? תבדקי מה עשית לא נכון.
ותתקדמי.
תעשי אותו כמו שצריך בעתיד.
ותתקדמי, כן.
בדיוק.
לא, בוא נמצא מי השם ונריב אותו ונתבכי ונעמוד בפינה עם הפנים לקיר 5 דקות ונביא ונתיד, אבל זה ועדת חקירה. די כבר, תתקדמו, אוסף של דבילים. אוסף של דבילים, ההתעסקות גם, לא רק מלכים את עצמם, עושים מזה גם תרבות שלמה של ההלקאה עצמית. איך עשינו ואיך לא. את יודעת מה, עם שקם מאפר. הוא לא עושה הכל 100%. יש תקלות בדרך, כמו כל דבר, כמו כל דבר שעושים חדש, או פעם ראשונה, יש בגים. וזה אפליקציה. יש בגים. את כלומר, תגידי, איזה בג. אז במקום לתקן את זה, אבל כשאת משהו יותר, את עוסקת, את עוד יותר מחדדת אותו, כי את מתעסקת בו. הרי במה שאת מתעסקת יותר, הוא צומח יותר. את לא יודעים את זה, אנשים. אם את מתעסקת בחושך, אז כמו אם את מתעסקת באור, אז יש יותר מתעסקת בחושך, אין לך יותר חושך. כשאנשים מתעסקים כל הזמן באין, בלא טוב, אז גם היש נעלם, את הרי יודעת את זה.
כן.
צריך פה לשנות את הדיסק, כן. להבין מה זה פה. אנשים חיים פה בתרוניה מתמדת, איך לא טוב, איך רע, איך קשה, איך צפוף. ואולי לא? אמרתי, תעשו לה חצי שנה לארצות הברית, תראו מה זה קשה ורע וצפוף. חיכלו שם הדשא ירוק, בכל המקומות בעולם זה נפלא, נדר מושלם, רק אמצלנו זה שכלה, ממש לא. ממש לא.
נכון. אני אגיד שלי מאוד קשה עם שזה טרנד כזה ברשתות חברתיות. הרבה בטוויטר, לא רק, אבל הרבה בטוויטר, של כאילו אנשים שעזבו את הארץ, ומסבירים כמה מעולה בחול, וכאילו
מה הם יגידו שלא מעולה? הם יוצאים הרי פיתות. אז מה הם יגידו?
אז הם, ושהם היגרו, ושהם בעד זה, ואפילו, ראיתי בסוף השבוע כתבה, על העברית הדיאספורית.
שזה כאילו... מוסידוס. מה זה?
כאילו על זה שהרבה סופרים עזבו את ישראל, והם גרים בחול.
מצוין.
ואז הם כאילו מייצרים את העברית של הגולה, הדיאספורה, הגולה.
כן.
ואני אמרת לעצמי, אני לא... לי מאוד קשה עם זה. אני ציונית, באמת, משורשי שערותיי ועד... ממש עד הציפורניים של כפות, של אצבעות רגליי. כאילו, אני ממש ציונית, ציונית, ציונית. גם כשנבחרתי לכנסת, הייתי צריכה לוותר על האזרחות האמריקאית שלי. כי ככה זה. שאומרו לי, מה? ויתרת לאזרחות אמריקאית?
מי ויתרתי, אז מה?
אני לא, לא, את יודעת, לא חשבתי על זה פעמיים. אני גם לא עשיתי שום דבר בשביל האזרחות הזו. קיבלתי אותה באופן טבעי בגלל אמא שלי, כי אמא שלי עלתה לארץ לבד בגיל 18 מארצות הברית, ו... יש לי גם אופציה לקבל אזרחות גרמנית, ולא העליתי בדעתי להוציא אזרחות כזאת. כאילו, אני ישראלית, אני ציונית לחלוטין, והעניין הזה של כאילו לנסות לספר לנו שאולי הציונות היא לא פתרון, אולי המדינה היא לא פתרון, זה משהו שאני, שזה בדיוק מתכתב עם המרחב הזה שאת מדברת עליו, על ההלקאה עצמית, זה חלק מאותו דבר. אני לא יכולה להבין את זה. כמו שאת אומרת, זה שהמדינה היא נס.
נס, אז יהיה לך עוד דבר. אנשים שחושבים שישראל היא לא הפתרון הנכון, או כל מיני סיבות אלו ואחרות, הם לא, אני מציעה להיות יום אחד, או שבוע אחד, סיוונתי שמת נחמדה. נראה אותם גיבורים.
אני גם אגיד לך עוד
נראה
משהו.
נראה אותם גיבורים. כי אדם שלא חווה אנטישמיות ביומיום שלו, אם הוא חווה אנטישמיות פעם באף פעם, אז הוא אומר, זה היה מקרה נדיר, חד פעמי, אני יכול לבלוע, אני יכול לספוג, לא משנה.
קטן עליי.
קטן עליי, כן, אבל על בסיס יומיים, ומתחילים להדחיק את זה, אוקיי, איך הם שנסו ציונים? הרי זה לא גדלו את זה, יחד בבית עם הקווקר, ועם התפוח אדמה עם הקרטושקה. אבא שקיבל מכות אחרי, זה קראו לו ז'יד. מה זה ז'יד? זה מילה גדל ליהודי.
כן.
נקנקו לו, וגם את לא משנה, אני מספרת לך שזה חדר גם אליי, ואנשים בארצות, עכשיו כל האלה שהסופרים שאת מדברת עליהם בחו"ל, יכולים להיות בכל מיני מקומות בעולם, להגיד אני יהודי או לא, כי יש את מדינת ישראל בתור גיבוי.
בדיוק, זהו.
הם חכמים מאוד גדולים, כשמדינת ישראל עומדת כחומה בצורה, ומשהו יקרה שהם תמיד לאן לחזור לקקות הקטנות האלה, או הקקות הקטנים האלה, ותמיד יש מקום שיקבלו אותם באהבה, אבל הם הולכים ומלעיזים מדינת ישראל, וזה מרגיז אותי מאוד. את רוצה ללכת, תעזבי. אין בעיה. מה את הולכת ומלעיזה? למה את הולכת לבאר שאת הולכת משמה? תמיד אפשר להלעיז, כי הם מרגישים יותר, אדם ששומת עולם מעזבת, אז מה הוא יגיד לי? טוב מדי. צריך להגיד שהיה רע, שלא בסדר, חיית, למה אתה עוזר? מה אתה לוזר? מה אתה אפס? מה אתה לא גמרת בגרות? מה לא קיבלו אותך לעבודה? אז מה הוא יגיד? לא, אני יודעת, צריך לקוטג' הקר. הרמת החיים קשה, אנשים מנומסים יורקים ברחוב, הם מדברים ברעש ברכבת, לא מנומסים, זה הורג אותי. שטויות, שטויות. אז הם חכמים כי יש פה בקאפ, את מבינה?
כן, זה נכון.
כן,
זה,
בטח, בטח, בטח.
זה הסבא וסבתא שלי מדברים על זה, על ההבדל ברגע שהייתה מדינה, כל עוד לא הייתה מדינה, אז הם הרגישו כמו עם בלי מדינה. ואז סבא וסבתא שלי מצד אבא מתוניס, מצד אמא מגרמניה, שעזבו ממש, סבתא שלי עזבה ב-36, וסבא שלי ב-38, ואמא שלו ב-39, ויש לנו אפילו משפחה שעזבה ב-41 את גרמניה. כאילו וואו. הם עזבו, את יודעת, הדלת
על
נסגרת,
העדים, על העדים
עוד,
האחרונים.
כן, הם עוד הצליחו ככה להתחמק. ומדברים גם על רגע הקמת המדינה, שזה הרגע שבו הם התחילו להרגיש שיש להם גב, אבל הרגע האמיתי ביהדות ארצות הברית היה מלחמת ששת הימים.
כזה אני יודעת.
כן, עד מלחמת ששת הימים, הם כאילו הרגישו שמדינת ישראל היא על תנאי. זה לא ברור שזה לא יחזיר להם את הכבוד כיהודים חזקים, שכאילו הם יכולים וזה. כן. וברגע שהיה מלחמת ששת הימים, כן. ויהודים ניצחו כזה בנוקאוט, פתאום פתאום לא העיזו לדבר סרה עליהם.
כי, זה בכל כי, עולם, כן. הייתי בכל העולם אמרו, we know משה דיין, we know גולדה, we know, oh, this is the war. התפעלות, התפעלות, כן. השתאות, פליאה.
כן.
רספקט.
נכון, רספקט.
רספקט, הרבה רספקט,
נכון.
ברור. הרבה מאוד רספקט.
נכון, נכון. ואת יודעת שזה מעניין, אנשים לא זוכרים שבארצות הברית הייתה המון אנטישמיות. בתחילת המאה ה-20, היו, הנרי פורד אמר המון אמירות אנטישמיות.
אני יודעת, נכון, ברור.
ועתרו לבית משפט העליון נגדו. נכון. מי שעתר היה לואי מרשל, שהוא סבא רבא של דוד שלי, והוא וברנדייס, הם היו כאילו חבורה של משפטנים יהודים, לא קיבלו אותם לקלאב, אז הם הקימו קלאב משלהם, שאגב, גם אלברט איינשטיין היה חבר בקלאב הזה, הם כאילו את הקלאב שלה, האליטה של יהודי ארצות הברית, שכאילו היה להם כסף, היה להם הצלחה, היה להם זה, אבל הם עדיין לא יכלו לשחק גולף, הם יכולים לשבת בבית משפט העליון בארצות הברית, אבל הם לא יכולו לשחק גולף עם השופטים האחרים.
כן.
כאילו זה משהו, או, לא יודעת מה, לשחות, או לא משנה, מה שעושים בקלאב זה, ובעצם כאילו היה המון אנטישמיות, עד שהשינויים קרו, הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, ואחר כך היו כמה עשורים של הצלחה מאוד מאוד גדולה, והיום יהודי ארצות הברית שואלים את עצמם, מה עתיד סופן בחובו? וזה לא מובן מאליו, לאן דברים ילכו.
אני אגיד לך לאן ילכו. נו? אני אגיד לך לאן ילכו פה.
בישראל. אני,
כן, הולך להיות מצוין.
אני גם חושבת. לא, למה, אני, את, אני לא. את יודעת אנחנו, שאת לא יודע. הראשונה שאומרת לי את זה ככה בפודקאסט?
הולך להיות סופר מצוין. נו, דברי. תשמעי, עם זה כמו בן אדם, יש לו ילדות, יש לו נערות, יש לו בגרות, עם זה לא מקשה אחת ועובר תפוחות, כמו כל דבר בעולם, הוא, יש קיץ חול, זה לא מקשה אחת. אז בהתחלה שבאנו לפה לפני, נגיד 100 שנה, בוא נגיד כן. איזה, אז היה מה? הישרדותי.
לגמרי לא הישרדות. מקום,
עכשיו אנחנו לא בהישרדות.
לא.
בהישרדות אחרת, אנחנו רוצים עכשיו לשאול בשביל מה המקמדה הזאת, כמה, מה המהות שם, מה המשהו של המדינה הזאת. אם אנחנו כבר, הישרדות גם קשה לסימן שלה, כי שותחים אותה בתוך הבית, שבסוף נראה בתוך הבית שלנו, אז אולי זה כל פעם פצע את הדבר הזה, אבל אתה יודע, בוא נגיד, בוא נתעלם מזה דקה, ונגיד שנשים את השביעית באוקטובר, לא משנה, באיזשהו... אז בשביל מה יש מדינה? מה המהות שלה? אם היא יהודית, ישראלית, אז לזה יהיה סוג של הורדת ידיים, בחמש שנים הקרובות אני כבר אומרת לך, הורדת ידיים מצוינת, כי זה יזקק את הדברים, הדברים יפלו במקום, אנשים יראו איפה הם רוצים ואיפה הם לא רוצים, הולכת מצוין. אנשים שלא ירצו להיות פה, ילכו למקום אחר, יפסיקו פה לבלבל את המוח, וללכלך ולתנף. זה כמו כל דבר שתחת לחץ, מהו הוא מזדקק. את יודעת איך נוצר באמת יהלום.
כן.
זה פחמה שמעיפים אליו לחץ אימתני, אז יצא לך יהלום.
נכון, גם שמן זית. הלחץ.
אז
נכון.
שיהיה פה לחץ, יצא הדברים הכי טובים. זה ברור לי מאליו, כי מפה רק אפשר to rise, לצמוח, להתרומם למקומות שלא ידענו, אם על מי לא היה הדבר של שבעה באוקטובר. תזכרי מה אני אומרת לך.
אז אני רוצה לומר שני הדברים הזה. אחד, שאני עד השבעה באוקטובר, הייתי גם נותנת מן הרצאות כאלה, הייתי מדברת על, על התפקיד של הדור, בסדר? שנות ה-30, שנות ה-40, זה דור המייסדים. הם okay. לא ידעו אם המדינה תהיה או לא, הם ידעו שיש להם תפקיד להקים מדינה, שאפילו בספר הביתה, על קיבוץ אפיקים, שבעצם הם מספרים שהם, בשעות שהם, או בימים שהם שמרו על הקיבוץ, אז היה שם שני פלמחניק ופלמחניקית, שאחד מהם אמר שרק נצליח להקים את המדינה. אפילו תחזיק מעמד שבוע, שבועיים, אבל שנדע שהקמנו את המדינה, זה התפקיד שלנו. ואז כל שנה ביום העצמאות הם הולכים בשביל, ומסמנים אחד לשני כמה שנים המדינה שרדה. אז זה הדור המייסדים. אחר כך הגיע שנות ה-60, שנות ה-70, זה דור הלוחמים. מלחמות הגדולות, ששת הימים, מלחמת יום כיפור, כן, כאילו מלחמות, כבדות, כאילו, וגם, כמו שאומרת, שינו הכל, אוקיי? ואז מגיע דור הפיתוח הכלכלי, בסדר? המקרו, שנות ה-80, שנות ה-90, הלירה לשקל חדש, המשבר בבורסה, היפר-אינפלציה, ואז מגיע הסטארט-אפ ניישן, זה שנות ה-90. בסדר? זה המקרו. ואז 2000-2010, אני אמרתי, זה שנת המיקרו-כלכלה. בסדר? אנחנו בעצם, נכון, המחאה החברתית וכל זה, כאילו יש כסף למדינה, רוצים שאנשים יוכלו ליהנות ממנה. והשלב הבא זה מי אנחנו ומה אנחנו. והייתי אומרת, זה כמו פירמידת הצרכים של מזלו.
נכון.
בסדר? זה בדיוק זה. נכון? כמו שאת אמרת, עם זה כמו בן אדם, זה לא, כאילו מדינה, עם, יש לו שלבי התפתחות.
נכון.
אבל אז הגיע 7 באוקטובר.
לקחת אותנו אחורה.
ואני כאילו, אני לא יודע, זהו. עכשיו מצד אחד אני שומעת אותך.
עם ישראל, תשמעי, עם ישראל הוא עם מופלא. תשמע, אני אומרת לך את זה. הוא עם מופלא. אני סופתי הרבה בעולם, גרתי בהרבה מקומות, ולא רק נסעתי, גם גרתי, ואני יודעת מה אני אומרת לך, זה עם מופלא. יש משהו בעם הזה שאפשר אפילו לקמת אותו למשהו קונקרטי, אפשר להגיד זה ככה, זה כי יש בו משהו, יש בו דברים שמתגלים בשעת צער וכאב גדול, וקושי שיוצאים שמה כמו איזה מפלים של הניאגר, אז זה מה שקרה בשביעי באוקטובר שאנשים, אני בשביעי באוקטובר, אני כבר אומרת לך, אנחנו קנינו ופודים קרמים, שלחנו כסף, מה את מדברת? תחתי קולים לשתי הלוויות, תחתי חכה לשבעה, מדלות מעבר עליי, נפלו לי כל השערות מהגבות מהסטרס, אבל לא משנה. נרתמנו לכל הדבר הזה, רתמתי את כולם. עד עכשיו אני באלה שכותבים תגובות בזה, בוואטסאפים לכל הרשתות. כל יום חצי שעה אני דופקת שם את כל הדברים האלה, בלי למצמץ, ברור. גם רתמתי את כל הבנות, הכל. תשמע, עם ישראל, עם מופלא, אין מה לבלבל את המוח. עם מופלא שמתגלה בהדרו וביופיו, שקשה מאוד.
נכון.
שקשה מאוד, זה כמו זוג שיש להם חיים בסדר, גלה, 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 בסדר, אבל בתת שגרה מחסמת בהכל, אבל הזוג הזה פוגש איזשהו קושי נורא גדול, והוא לא הולך מכות, הוא אומר, אוקיי, בואו ניקח את זה, נתפור את זה, ונעשה מזה משהו מטורף, ונצא משם. זה באמת אהבת אמת, אגב. לא כשהכל גלה, גלה, וכולם בריאים, כולם רווחים, כולם יפים, ומתוח להם הגבות, ומתוח להם גם בית השכי, וזה, אלא שקשה... שחולים, שלא מרגישים טוב, שיש איזה קריסיס בבנק, ואז הם אומרים, אוקיי, I love you more. זה עם ישראל.
אני מסכימה. אני אומר, תראי, שוב, ספרת לך לעוגן למשפחות המילואים, בסוף, אנחנו, הסיסמה שלנו לעשות טוב ביחד, אומרים, זה אירוע של אהבה. אנחנו מייצרים אהבה, זה הכוח המניע, ואני כל הזמן אומרת, זה, את יודעת, הקמתי כל מיני דברים בחיים שלי. זה שבאו ככה, 17,000 מתנדבים,
לא מובן מאליו.
זה עם ישראל, זה רק...
עם ישראל.
זה סיפור של עם ישראל.
ברור.
אין לי מה לומר. נכון, הפלטפורמה טובה, ובאמת בנינו אותה, ואת אמרת, נשרו לחריסים, אני כל השיער שלי, באמת, הסטרס שאני נמצאת בו, והמאמץ הוא אדיר, ולא רק שלי, אנחנו צוות שלנו, אנחנו עובדים מאוד קשה, אבל בסדר, אתה לפעמים תוכל לעבוד מאוד מאוד קשה, וזה לא יקרה. זה שזה קורה, וזה שאנשים... עוד מעט שנה וחצי, מתנדבים בארגון.
ולא התעייפו.
לא מתעייפים.
ולא מותשים, ולא קשה להם לכלום.
ואם מישהו מתעייף, מגיע מישהו שמחליף. וכולנו יודעים...
ארבעה, מגיעים ארבעה. איזה אחד ארבעה מגיעים.
זה עם ישראל.
כן.
וזה...
אני אומרת, אני תמיד אומרת לעצמי, מה מושקע זה כבוד גדול שאת מהגזע הזה. רציתי להגיד על משכן. רציתי להגיד שעל הבית ראשון, על הבית שני.
נכון.
מדינת ישראל הבית השלישי.
מפה את הגעת. לכן באת עם כל זה, לא הבנתי מאיפה זה בא עכשיו, בכיף, באהבה, אני אוהבת לדבר ציונות.
מדינת ישראל היא הבית השלישי. נקודה.
וזה, הדבר הזה, לא יהיה, לא יבנו לנו משהו, זאת אומרת, זה, זה, זה.
זה הבית השלישי, זה הבית השלישי.
כן. אני מאוד מסכימה איתך על העניין הזה שזה, זו הגאולה.
כן, זה הבית השלישי, הגאולה, ולא בבלת המוח הסיפור, עם שטויות ומספיק כבר, די.
כן,
די,
זה
די,
הסיפור.
די. כן.
אנחנו, את יודעת, זה גם, אנחנו בבית כנסת אומרים תפילה לשלום המדינה, ובתפילה לשלום המדינה אומרים, אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. כי הייתה איזו הנחת עבודה, שהמדינה היא ההתחלה של הגאולה, התחלת את הגאולה, ואחר כך תבוא הגאולה האמיתית. ואני...
הגאולה כבר פה.
אז זהו. אני גם חושבת.
המשיח כבר פה.
אני חושבת שזה...
כי כל אחד מאיתנו משיח, מספיק עם השטויות. זה, זה, זה. זה מטאפורה.
כן.
הגאולה זה מטאפורה, והמשיח זה מטאפורה. זה לא באמת משיח על חמור, זה הכל ביטויים, זה שאולים מעולם הדמיונים, מהעולם המטאפיזי. אוקיי, מדינת ישראל זה הבית השלישי. ואלוהים נמצא בכל אחד, ואתה לא צריך להסתכל בכלל לשמיים, צריך להסתכל פנימה ככה, אתה רואה איך אני עושה ככה, אני עושה בתוכך. No need to put your eyes, to lift your eyes in the sky, because he in you. וצריך פשוט לבבל את המוח. אבל קשה לרוב האנשים להבין שאלוהים בתוכך, כי אז צריך לקחת החלטות, לקחת אחריות, לעמוד לדין, עשית משהו לא בסדר. הכי טוב שיש מישהו שהוא כל הזמן השם, הוא עשה כל כדברו. זה נורא קל שאני בכלל לא שמה לשום דבר, ויש משהו מנהל את העניינים. אני בכלל באתי לשאול רק כמה שאלות, זה הכל.
אבל את יודעת, היהדות, אחד הדברים המעניינים שאנחנו נדברים על זה הרבה בפודקאסט, שהיהדות תמיד מציעה שתי אפשרויות, בסדר? ואומרת, אתה צריך להפעיל את שיקול הדעת שלך, מה הדבר הנכון בכל רגע נתון. בסדר? אין כמעט דברים, חוץ מלא תרצח, בסדר? אין הרבה דברים מוחלטים לחלוטין. הרבה דברים הם כאילו נותנים לך...
בדינדומים.
כן, נותנים לך שתי אפשרויות, ואלוהים אומר, אני בראתי אותך עם שכל, תשתמשי בשכל שלך. אנחנו, מאוד קשה לקבל תשובות של שחור לבן, לפי התורה.
שהאחים הם לא שחור לבן.
נכון, כי האחים הם לא שחור לבן.
הם ורוד, כתום, ירוק, וזה מורכב. בשוליים מאוד הם שחור ולבן.
נכון, ובשוליים, בשוליים, התורה אומרת בצורה חד משמעית. נניח, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, על היחס לעמלק, שזה אין, לא, אין לא לראות לדבר. בעיניים, אין מה לדבר.
נכון.
אין פה מה ל...
כלום, שום דבר, כלום, שום דבר.
שום כלום.
בדיוק.
כמו ביחס לנאצים, כמו ביחס לחמאס. אין, כאילו, אין כלום, כלום. אין. מצד שני, ימים אחרים, גם אם אתה נכנס איתם למאבק ארוך, אתה, זה, בסדר, זה חלק מהעניין. אין לנו מצווה לשנוא את המצרים. אפילו שהם עינו אותנו וסבלנו שם נורא. מבינה? זה לא, זה רוע מורכב יותר. ואלוהים אומר, יש לך, יש כל מיני אפשרויות, ואתה צריך להפעיל את השיקול דעת שלך, מתי זה מה. אבל כמו שאת אומרת, אנשים לא רוצים לקחת את האחריות, והם לא רוצים להפעיל את השיקול דעת, את איפה עוד ראיתי את זה? אני הייתי מהמקימים של הכשרות האלטרנטיבית, שהיום היא ברבנות צוהר, וכשהתחלנו אמרנו, אנחנו רוצים שאנשים ידעו לשאול את השאלות. יגידו, רגע, יש פה גם בשר וגם חלב? לא. אוקיי, האם אתם עושים ככה? האם אתם עושים ככה עכשיו? נכון שבסוף יש תעודה, בסדר. אבל שאנשים גם ידעו להפעיל את הראש. היום הגישה היא שברגע שיש תעודה, זה לא משנה אם זה באמת קשר או לא, את מבינה? העיקר שיש תעודה.
העניין עם לשאול את השאלה, את צריכה לזכור שהמוח אנושי צריך לעשות איזה 7,000 החלטות בחלקי חשתי, בסוף מתעייפים ואומרים, טוב, כאילו, את מורדה מעצמך, כי לשאול שאלה, זה, את יודעת, זה להטריד את עצמך.
זה להפעיל את הראש.
זה להטריד את עצמך, לשאול את עצמך, לתכן את עצמך, לבבל את המוח לעצמך, לא לכולם זה כיף.
נכון. נכון. אז אנשים כאילו מחפשים את הפתרון הפשוט.
נכון. אבל מזה, אני מזה, מזה נולד מוטיב העדר, את יודעת.
נכון.
זה גם, שוב על מוטיב העדר, זה נכון. שוב על זה, למה לבבר שלנו, אין יורא מה ש... בטח זה טוב.
גם מוטיב העדר וגם הפייק ניוז.
נכון,
בדיוק מזה.
זה משהו...
בדיוק מזה, פנומנלי. כי את כאילו, את לא מתאמצת לבדוק עובדות, את כאילו, אומרים לך כל מיני קשקושים, טוב, הוא אמר את זה, אני סומכת עליו, את כאילו, אנשים מוכנים לקחת את הדבר, אחד הדברים הכי יקרים, גם הלב שלנו יקר, הרבה דברים יקרים, אבל המוח שלנו, היכולת לחשוב, זה דבר מאוד מאוד יקר, וכאילו להעביר אותו למישהו אחר, ולהפסיק להשתמש בו. עכשיו, כאילו אלוהים אומר, לא, 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 אני בראתי לכל אחד מוח.
כן.
זה די ביג דיל שיש לכם מוח, תשתמשו בו. אני אבחר עוד פסוק יפה, בסדר?
בבקשה.
ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את העיריות, אישה אל אחותה, בקרסים, והיה המשכן אחד. זה נורא יפה, האישה אל אחותה.
נכון.
בשנה שעברה היה פה אדריכל יונתן כהן, והוא דיבר על האישה אל אחותה, והוא אמר שהרבה
פעמים... לא מאחד אל השנייה, אישה אל אחותה.
אישה אל אחותה. וגם, כן, בדיוק, שזה כמו אנשים, זה מין להעניש את היריעות האלה. והוא דיבר על זה שכאדריכל, הרבה פעמים מסתכל, כאילו, כשהוא מסתכל על בית שהוא מעצב...
ברור, זה בן אדם. בדיוק. זה אישה, זה creature. ברור. תמיד אומרת, בית זה, אמנם הוא לא הולך לשום מקום, אבל הוא הסינגי, יש לו אנרגיה.
נכון.
הוא משתנה, הוא מערך להיות עצוב, שמח, גדול, גבוה, ברור. את יודעת, למשל, אני יודעת איך אני בוחרת ספה, אני בוחרת אישה. פה לא בוחרת אישה, לא בוחרת ספה, אני בוחרת, אומרת, בכל רהיט יש משהו שהוא, מה, אנרגיה שהיא, איך את בוחרת ספה?
מה זאת אומרת אישה?
אז אני אסביר. מה זה ספה? ספה זה מישהו שאת מזמנה אלייך הבית, אתה עושה בבית.
כן.
נכון? ספה יכולה להיות פריחה, יכולה להיות ספה גברית, ספה נשית.
שוב, שוב, תסבירי שוב.
אני אסתכל על הכיסא הזה שלנו.
כן.
בוא נגיד שהכיסא הזה הוא גבר.
כן.
מיוחד? לא.
לא.
הוא מעניין לו. הוא מה שנקרא סתמיאלי.
אוקיי.
אבל הוא בחור טוב, הוא פרקטי, הוא נוח, מנדס אלטרוניקה, בסדר? סתם, אני עכשיו מעליבה מישהו, אבל לא משנה. אז יש כיסאות שאת רואה ואת מוכנה לשם כליה וכבד, כי הם כבשו את ליבך, יש משהו בכיסא שעשה, נכון, אז אתה אמרתי כיסא, יכול להיות גם כל דבר. בכל דבר יש אנרגיה שכובשת את ליבך או שדוחה אותו, אותו דבר גם בית. עכשיו את בוחרת ספה, ספה זה פשוט נורא קל להבין להתייחס, אז את מזמינה לך הביתה אורחת, שיש עליה תדר אנרגטי מאוד ספציפי, יכולה להיות ספה עם פוזה, ספה גברית, ספה נשית, ספה שיפרח, יש ספות פרחות, יש ספות שמנות, יש ספות דודות, יש ספות שנראות כמו מיטה של גניקולוג, יש מלא דברים. אני בוחרת ספה שיש עליה רישול מהודר, זאת אומרת, ספה יש לה קטע, ובאמת, גם הנגרים מדברים על האנשה, שהנגר אומר, אומר, הקיר קפץ עליי, הקיר נפל עליי, גם אומרת, הקיר זז לי, הספה הלכה, אנחנו עשינו הכל נושם.
הכל אנושי.
כן, כן. כי אז, קודם כל נורא קל לתכנן ככה, כי את מדברת עם השולחן, איזה מין שולחן זה אתה, מה? אז כשאני מדברת עם השולחנות, עשיתי זה הכל חי ונושם. הכל עשיתי זה הוא, היא, ה... אני פעם אומרת, ראיתי ספה, אני אומרת, פגשתי ספה. כמו שאתה פוגשת בן אדם.
אז תראי, זה כבר פה.
ברור.
פה הם כבר.
ברור, זה אהבה עצומה למה שאת עושה.
יפה. את יודעת מה עוד מעניין? שאנחנו נוטים לחשוב שהיהדות היא מאוד לא... היא לא מהודרת, נכון? היהדות שלנו היא מאוד לא, לא, לא רק לא מהודרת, כאילו לא אסתטית, זה לא משהו שכאילו
לא,
שמים
לא נכון,
לב לאסתטיקה.
לא נכון, אני רוצה משהו להגיד, דברי. זה משהו מאוד חשוב. את צריכה לזכור שעם ישראל היה 2,000 שנה בגלות,
בדיוק,
והרדוף כמו
בדיוק,
איזה, כמו בדיוק. איזה, לא רוצה להגיד מה, אז אדם שיושב על הפקלות וחושב מתי עבור פוגרום הבא, אין לו זמן להתעסק באסתטיקה, נכון. כל הכבוד, נעשה רעבה זה, נעשה זה, נעשה זה, וזה שטויות. נורא קל להגיד איך האיטלקים יש להם אסתטיקה, לא, מעולם לא גלו נכון. מיד מתם, לעולם לא, להם פה, כאילו, אז הם יכולים להתעסק בשטויות, להחקיר פה וחקיר שם, אנחנו מה? כלום ושום דבר, כלום ושום דבר. אז אי אפשר גם ב-75 שנה או ב-100 שנה להגיד תרבות.
אז אני אומרת שאת מסתכלת על התיאור של המשכן, את אומרת, היה המון אסתטיקה והמון תשומת לב לפרטים.
נכון.
זה משהו מאוד מאוד חזק. רק בדיוק כמו שאת אומרת, 2,000 שנה, 2,000 שנה בגלות לא אפשרו את זה, ויש את הבדיחה הזו על למה יהודים מנגנים בכינור ולא בפסנתר.
כי כינור אפשר לקחת פסנתר, איפה תקחי אותו,
בדיוק,
נכון?
בדיוק,
זה ברור,
יהודים,
זה ברור.
כל היהודים, הכנר על הגג, הם עומדים בזווית ומנגנים, והם תמיד כל רגע יכולים ליפול.
אבל נכון. אז צריך באמת להבין שהעם הזה, תראי איך נראה כל גוש דן, תראי איך נראה, מדינת ישראל, תחשבי שלפני 100 שנה היה פה חול. היה פה חול עד האופק, והצליחו לעשות משהו מכוער, את יודעת, גוש דן, כל האשקלון, אפק, נראית כמו משכנות עוני, אבל לא לאורך, אלא לגובה, בסדר? איך זה קרה? כי אין פה תרבות של אסתטיקה ושל יופי, וזה יקרה.
זה יקרה.
אולי לא בימי, אבל את יודעת, אנחנו אי אפשר שכל יהיה, אנחנו בתרבות של אינסטנט, אם זאת 5 דקות משפיע, אני לא טוב. אוקיי, אם אני לא עושה משהו במיקרו, 2 דקות זה לא טוב. לא, הדברים הטובים לוקחים זמן. בישול טוב, בישול איתי, אהבה טובה היא אהבה איתית. אפשר לקראת לרגע עם הכל, נעשה את אותו 2 דקות, אז גם ייקח פה זמן לתרבות לשקוע, יש לו פה בתים יפים ונהדרים, וערים מצוינות, זה לוקח זמן. גם את פריז בנו כמה פעמים, גם את לונדון, נכון, בואי רגע, בואי נכון. נדבר על זה רגע.
השריפות הגדולות.
כן, ברור.
כן. ולאט לאט דברים נבנו יפה.
נכון.
זאת אומרת, זה מה שמחכה לנו פה. אני חושבת על, יש המון אסתטיקה בתפילה, באופן שבו נגיד הוצאת ספר תורה, אז יש מישהו שתפקידו להוציא את הספר, ואז הוא מעביר את זה לחזן, יש כאילו המון המון תקסים מאוד אסתטיים בתפילה, כי באמת זה משהו שאתה יכול, כאילו, כל 10 יהודים בורחים, כן, אתה לא, אתה עושה זה, ויש גם המון אסתטיקה בטקסטים שלנו,
נכון, נכון.
טקסטים מאוד מסודרים, מאוד יפים, מאוד עם מצלול יפה, כי אתה יכול לקחת איתך,
נכון.
וכל מה שאי אפשר לקחת איתך, אז לא היה.
נכון. תסתכלי עכשיו בתי כנסת שמוצאים עם כל הפסיפסים אצלנו פה בארץ לפני.
טוב, זה מדהים.
זה מדהים. את לא ראית בתי כנסת אלה באירופה, כי...
כי הם לא יכלו. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. כל מקום שיש מבנים יהודים מונומנטליים, כמה, לא יודעת מה, 10-20 שנה אחר כך, החיים היהודים נגמרו שם. אני זוכרת שפעם ראשונה ששמתי לב לזה, כשהייתי בספרד, וראיתי את המקווה הכי, לא הכי עתיק, לא, יש מקוואות בימי בית שני, אז המקווה הכי גדול, לא זוכרת מה, בספרד לא זוכרת איפה באתי לראות את זה, וזה ממש עשרות שנים בודדות לפני גירוש ספרד. אותו דבר את מסתכלת באירופה, הבית כנסת יהודי הכי יפה בפראג, קצת לפני השואה. כאילו כל מקום, ברגע שיהודים מרגישים בנוח, ובונים מבנים יפים, זה נגמר. זה אגב מה שאני כל פעם שואלת עצמי לגבי יהדות ארצות הברית, שהם הגיעו לרגע C, אני זוכרת שרגע C שאני קלטתי אותו, היה כשהילרי קלינטון התמודדה מול דונלד טראמפ. ופתאום קלטתי שלשניהם יש ילדים שנשואים ליהודים. מה הסיכוי ששניהם מתמודדים לנשיאות, שניהם, הילדים שלהם התחתנו עם יהודים. זה אומר משהו על מעמדם של יהודים בארצות הברית.
נכון.
אני זוכרת שמעתי במטבח, והסתכלתי על האיש שלי, וזה היה, מתי זה היה? לפני 8 שנים, נכון? כן. כן, הרבה זמן כבר. ואני אמרתי לו, אז בעצם, אם היהודים עכשיו הגיעו לרגע החזק, ואנחנו יודעים שרגע אחרי הרגע החזק של היהודים, מגיעה התמוטטות, אמרתי לו, אתה חושב שתהיה אנטישמיות בארצות הברית? זאת שהסתכל עליי ואמר לי, מצד אחד, מצד שני, ככה זה תמיד קורה? וכאילו, אמרנו את זה, כמה אחר כך, הייתי אז חברת כנסת, כמה אחר כך כשהייתי בכנסת, נכנסה אליי מישהי והזמינה אותי לאיזה משלחת על יהודי ארצות הברית, אמרת לה, תקשיבי, הולכת להיות עוד מעט אנטישמיות בארצות הברית, הספרת לה את הניתוח שלי, הסתכלה עליי המומה, היא לא שוכחת לי את זה מאז, היא אומרת לי, את היית מכשפה, את ראית את זה, אמרת לה, זה לא מכשפה, אני פשוט ניתחתי את המציאות, הסתכלתי על דפוסים היסטוריים, ואמרתי, זה אותו דבר גם פה. אבל נראה מה יהיה ארצות הברית.
אני אומרת לך, הולך פה נהדר.
פה הולך להיות נהדר.
אין לתאר.
אין לתאר. יאללה.
אין לתאר, אני יודעת את זה, אני לא חושבת שאני יודעת ש...
זה לא ניתוח, את אומרת. לא, זה לא. זה מהקיש, כן, זה ברור לה.
זה לא הקש. כן. זה לא הקש. כן, זה זה.
יפה. ואני, לסיום, יש לך משהו לומר לסיום?
לא, את תגידי את הסיום.
אז אני אגיד לסיום, שאני מסתכלת, אחזור לפסוק הראשון, המאוד מאוד יפה, של דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזה הקטע. כל אחד איתן מה שהוא יכול, אם כולנו נדע לעבוד ביחד, ולעשות את הביחד הזה, בטח אם ידעו לעשות זה אחרי יציאת מצרים, שהם היו עם של עבדים, שכל דבר גרם להם להתקפי חרדה היסטריים, אין למה לשנות, אין למה לראות. אם הם יכלו ביחד לעשות את הדבר הזה, גם אנחנו יכולים לעשות ביחד את הדבר שלנו.
ברור.
וואי, חוצאת ממני את האחי, כאילו. הכי קיץ' ומשתפך, אבל בסדר. זה חשוב.
לא, כי זה משתפך, זה פשוט זה.
זה פשוט זה.
זה פשוט זה.
וואו. מאסטרו, ברברה ברזין. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה. אני רחל עזריה, פודקאסט פרשת דרכים, אנחנו פרשת תרומה. אני רוצה לומר תודה לכם, לכל המאזינים. עכשיו שאני ברגע של קצת איזה כזה לב פתוח, אני מרשה עצמי, נורא נורא מרגשת, הרבה אנשים מאזינים לפודקאסט, זה כל פעם מחדש מדהים אותי, שאנשים רוצים לשמוע פרשת שבוע, רוצים לשמוע את הדיאלוג הזה על פרשת שבוע, אז, ותודה רבה לך שבאת, ותמשיכו להזין ולשתף ולדבר, ועם ישראל חי.
כן, עם ישראל חי.
עם ישראל חי.
Thank you.